ערב טוב. השבוע יחול צום עשירי בטבת שנקבע על ידי הרבנות הראשית ליום הקדיש הכללי לזכר קדושי השואה, במיוחד אלה שלא נודע יום פטירתם, השם ינקום דמם. התאריך הזה נועד לשמש משקל נגד מול יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ששם מציינים רק את גבורת הכוח הפיזי של אותם מורדי גטו ורשה. אז המאפיין את יום הקדיש הכללי הוא שאומרים על זה יתגדל ויתקדש מאי רבה. ההיסטוריה האנושית שהתחילה ויקרא אלוקים אל האדם ויומר לו אייקה, הגיע באלף השישי לבריאה למצב של ויקרא האדם אל האלוקים ויומר לו אייקה. השואה הזאת שהביאה נחשול של משברים באמון, במוסר, באדם, בחברה, התנפצה בגעש היום של משברי אמונה באלוקים ובהשגחתו, והציבה אתגר קשה מאוד להתמודדות בנושא של השואה בעיני המאמין. כשאנחנו באים להתייחס לנושא של השואה, בין אם זה מבחינה היסטורית או רגשית או פילוסופית או דתית, דרוש שתהיה לנו גישה מעמיקה ורצינית וסבלנית כראוי למאורע מיוחד מעין זה. האירוע של השואה הוא יוצא דופן מכל ההיסטוריה היהודית העקובה מדם בכמה נקודות, מציין ארבע נקודות מתוכם. א', ההיקף העצום של הקורבנות שלא היה כמוהו בשואות הכי גדולות, והאסון מתבטא בכך שמציינים את מספר הקורבנות במספר עגול, 6 מיליון. ומה עם עוד איזה 1572 פרטים בודדים? לא מתייחסים לזה, כאילו עושים מאזן שלא מדובר חלילה בנפשות. אם נעשה הקבלה היסטורית, בשנת 1903 היה פוגרום בעיר קישינב, ונהרגו שם כמה עשרות יהודים, וכל העולם היהודי הזדעזע בכל התפוצות וראו שהמצב מתחיל להיות קשה בגלות. ופה מציינים מספרים במספר עגול ומבטרים על השאריות. זה מראה עד כמה שזה בלתי ניתן לעמוד את זה מבחינה מספרית. נקודה שנייה זה העומק. מעולם לא היה כזה ניסיון של עקירה שורשית של אומה שלמה כדת, כתרבות, מבחינה מדינית, גיאוגרפית, כלכלית, עקירה מן השורש. נקודה שלישית זה העקביות. הייתה פה הכרעה טוטלית בכל החזיתות, בכל המדינות, לא משנה איזה צורת יהודי, באיזה מדינה, באיזה מנטליות, בהתמדה של שנים ובשיטתיות קרירה, לא התפרצות, צורה שיטתית קרירה. והדבר הרביעי המיוחד והמדהים בנושא של השואה זה השתיקה והשיתוק. השתיקה של כל העולם, אם זה העולם הדתי, האפיפיורים וכל אנשי הדת שבעולם, העולם הסוציאלי, הסוציאליסטי, העולם ההומניסטי, התרבותי, כולם שתקו למראה זוועה כזאת. ומאידך השיתוק שאחז ביהדות הנטבחת, החוסר אונים הזה, החוסר תגובה הזה. יהיו כאלה שיתנו, מה אתה מדבר על השואה? היה גם חורבן של ביתר ומצאו שם 900 קבין של מוחות תינוקות, היו עוד שואות בהיסטוריה, זה עוד אחד בסדרה, אולי קצת יותר גדולה. חייבים לדעת וגם להעביר לילדים שלנו שהשואה היא משהו ייחודי. הנאציזם הזה היה משהו ייחודי במכלול האנטישמיות המוכרת לנו בהיסטוריה, לא היה לה אח ורע. למרות שעברנו הרבה אנטישמים, כזו אנטישמיות זה משהו מיוחדת במינה. במה? לעומת מאורעות אחרים בהיסטוריה, הצוררים נאלצו תמיד לבקש המטלה לשנאה שלהם. תמיד הלבישו על היהודי שהוא אשם בזה, אשם במשהו אחר, שונאים אותו בגלל זה, בגלל משהו אחר. כשמציבים המטלה לשנאה, אז בכך גם מציבים גבול ונקודת רוויה. כשאני מגיע למטרה שלי, למשל הרומאים, רומא האימפריאליסטית, היא רצתה לכבוש, וכשהיא הגיעה למצב שהיא כבשה את כל יהודה וחרשה את הר הבית והפכה אותה לאיליה קפיטולינה, יהודה קפוט, אז היא נרגעה, הביאה את הבחורים שלחמו לרומא במסע של עבדים, תהלוכת ביזיון, וזה היא באה על סיפוקה ודי, לא חשבה להשמיד פיזית את הכל. יוון רצתה ניצחון תרבותי דתי, אם הייתה מקבלת את זה היא לא הייתה יוצאת למלחמה. מסעי הצלב המוכרים לשמצה והאינקוויזיציה, שם היה הבסיס קנאות דתית, למה אתם לא מאמינים בנצרות? ולכן המוצא היה שם מוצא, או המרה או גירוש. הקוזאקים בזמנם, הטטרים שעשו גם פרעות ביהודים, הם נשאו את עיניהם לזהב. יכלת לעשות פדיון נפש, לבדות את עצמך בכופר. מה שאין כן, הנאציזם היה מלחמת השמד טוטלית, ללא תנאי, ללא ברירה וללא יוצא מן הכלל. כאשר האובייקט של השנאה היה מילה אחת ויחידה, יודה. ובלים אחרות, הם רצו את עצם עצמותו של היהודי להשמיד. זה משהו חסר תקנה גזעי. כלומר, הם לא שנו את התופעות המקריות של היהדות. תמיד היו אנטישמים שאמרו הם שונאים את היהודים בגלל הדת שלהם. אז אם אני אעזוב את הדת או שאני אעבור לדת שלך, אז אתה מתקבל. היו כאלה ששנו אותם בגלל שהם עוסקים ברוכלות ועם השום והבצל ובכל חור הם נמצאים. אז יש מקומות אחרים שהיו יהודים עשירים ונחמדים, גם שם שנו אותם. היו כאלה ששנו אותם בגלל שהם היגרו לכל מקום. היו כאלה ששנו את היהודי בגלל שהוא קוסמופוליט. שם לא היה הבדל, כל סגנון יהודי, אם זה היה יהודי יקה או יהודי יוגוסלבי או יהודי מיוון, יהודה חסר תקנה, דתי, חילוני, לא משנה התופעות, העצם עצמותו של היהודי זה דבר חסר תקנה. נקודה נוספת מבחינה פסיכולוגית, לעומת פוגרומים שהיו בהיסטוריה, מסעי צלב וכדומה, הם היו מלווים בהתפרצויות זעם, בהתפרצויות ספונטניות של רגשות, במעשה נקם רתחניים, פגעו בקדושה שלהם או משהו, והיה להט אקסטזה של מלחמת דת. זה היה מתגבר במיוחד לעת ניצחון או תבוסה. אם היו מנצחים, היו חוגגים על הראש של היהודים, או שהייתה תבוסה, אז היו אומרים היהודים אשמים. הנאציזם, מי שמכיר את תולדות המלחמה, הם עבדו במלחמה שיטתית קרירה ומחושבת. לא היה בהיסטוריה דבר כזה שיורים בכדור אחד באם ותינוקה, כי חבל על שני כדורים, תוך כדי צלילי מוזיקת באך עם כסיות משי לבנות. כמו שמי שעושה חיתוי והפליט לזבובים, ללא שום נקיפת רגש אנושי. והכי מעניין מבחינה היסטורית, שזה לא היה קשור בכלל עם ניצחונו או תבוסתו של הרייך השלישי. כשהם היו בהצלחה, כשהם היו בתבוסה, המלחמה המשיכה כאילו זה היה מכבש בלי נהג שממשיך לדרוס בלי להתחשב בשום דבר. אם זה טוב להם, רע להם, הם ממשיכים. עכשיו, ידוע שבהיסטוריה, כדי למדוד עוצמה של תופעה, צריכים להסתכל לפי ההיקף של התוצאות והעומק שלהם. הר געש נאצי היום כזה מקורו בחומר שהצטבר כבר שנים ארוכות בטרם ההתפרצות, כמו בהר געש. הלבה שם רותחת הרבה שנים עד שהיא מגיעה להתפרצות. זה לא התחיל בתקופה האחרונה. מה באמת הסוד שלה? מה הניע את האומה הזאת, העמלקית? כל ההיסטוריונים מתעכבים על שני דברים, על פלא ההתעוררות, איך התעורר כזה רגש חייתי בליבם של בני אדם נורמליים, לא מהג'ונגל, בני אדם שפאר המוזיקה והתרבות והאומנות, איך התעורר בכלל אצלם רגש חייתי כזה? איך קם בכלל, איך קם המפלצת כזאת? ופלא הקליטה, איך שזה נקלט אצל ההמונים, אף אחד לא התמרד נגד זה. אז היסטוריונים אומרים, וזה חשוב לנו גם מבחינה דתית להגיע לסוד של הדברים האלה, כדי שנבין מי התמודד כאן לעומת מה. היסטוריונים מסבירים את זה ככה, שכבר בספרי הפילוסופיה הגרמנית הרבה שנים לפני השואה התעורר כבר המיתוס הזה של הנאציזם. הם הרגישו מקופחים מבחינה היסטורית, זאת אומרת בתוך נפש האדם הגרמני הייתה תחושה שהם צריכים להיות אדוני ההיסטוריה, הם גזע האדונים, הם העם שראוי לשלוט על כל העולם, ומשום מה התפקשש להם תמיד אם היו במקום שלישי או רביעי בהיסטוריה, משהו בהיסטוריה דחק אותם תמיד מהבמה. וכל ההיסטוריון, הפילוסופים שלהם תמיד דיברו על מרידה במהלך ההיסטוריה, לעשות מהפך 1,000 שנים אחורה, ככה הם דיברו. הם רצו לחזור לעברם הברברי המפואר, הם הרי מגזע ברברי של רומא העתיקה. מי שקרא לצערנו, זה נמצא גם בבתים יהודיים, האגדות של האחים גרים אפילו. רואים שם את האכזריות ואת הצמאון לדם שמעניקים עוד לילדים קטנים. הם קידשו בפילוסופיה שלהם את היצרים הבלתי מרוסנים, מה שאצלנו נקרא ריסון ומוסר, אצלהם זה היה חלאה, דווקא היצר הבלתי מרוסן, הפרא. והם קראו לזה, אלו הם יצרים בלתי מסולפים על ידי השלטון של הרוח והמוסר. והמטרה שלהם הייתה, כפי שמופיע בכתבים שלהם, מיגור השלטון הרוחני-מוסרי והקמת שלטון הפראיות הגברית הנאורה של הברברים. יש לי בו ספר של אחד מסופרי השואה המהוללים, משה פראגר, ספר לא ידוע כל כך, חורבן ישראל באירופה. פה יש כמה ציטוטים מעניינים. אני מצטער שאני חייב להקריא לכם דברי נאצה כאלה, אבל כדי שנבין מה נלחם פה נגד מי. אותו היטלר עם מחשמו כותב ככה: אמנם כן, ברברים אנחנו, אף רוצים אנו להיות כך, תואר כבוד הוא לנו, אני משחרר את האנשים מכבלי הרוח, מן העינויים הנאלחים והמשפילים של חיזיון שווא המכונה מצפון ומוסר. הגדיל לעשות עוד יותר אחד הפילוסופים שלהם הידוע, ניטשה. עד כמה יכול להיות מעוות מוח של גוי בסינתו ליהודים, איזה עלילה מעניינת הוא העליל על העם היהודי. הוא טען שכל הנצרות היא בעצם תחבולה יהודית להשתלט על העולם מהדלת האחורית. הוא אומר ככה: כל מה שנעשה עלי אדמות נגד האצילים, החזקים, האדונים, זה כעין ואפס לעומת מה שעשו היהודים נגדם. היהודים, אותו עם כהנים שידע בסופו של דבר לגמול לאויביו ולמשעבדיו רק בזה שחולל הפיכה יסודית בכל ערכיהם, להתנקם בהם באורח רוחני בלבד. והוא שואל, האין זה אחד ממעשי הלהטים של מדיניות נקם אמיתית רבת היקף, נקמה מרחיקת ריאות, שלעיני כל העולם נאלץ ישראל להתכחש כלאויבו בנפש לאותו האיש, לישו, שהיה בעצם כלי נקמתו, ואף להוקיעו על צלב, כדי שכל העולם, כלומר מתנגדיו של עם ישראל, ייגרר אחרי אותו פיתיון שנזרק לו. זאת אומרת, כולם ירחמו עליו שאנחנו זרקנו אותו, ואז מהדלת האחורית, דרך הברית החדשה, ייכנסו אליהם רעיונות התנ"ך והמוסר וכדומה, וכך הם השתלטו על העולם והם הכניסו לו את המוסר ואת הרוחניות ואת התנ"כיזם וכדומה, ובזה הם עיוותו את היצרים הבלתי מרוסנים של הפרק. כשהגיעה כבר התקופה היותר קרובה לשואה, השסעים הנאצים התחילו לדבר על משהו, הלאומת זה שאנחנו אומרים בחסידות, שיהודי בעצם עצמותו יש לו עצם הנשמה שבלתי ניתנת לחטא, ששום חטא לא ישנה אותה, אז הם הלאומת זה, הם גם ידעו שיש איזה עצם של עצמותו של יהודי, אבל אצלהם זה היה הפוך. הם קראו לזה שהיהודי נושא בתוך הגנים שלו חיידקים רוחניים. קראו את זה בשפתם בצילוס יודאיקוס, חיידקים רוחניים. והחיידקים האלה מפריעים לנאציזם, למהלך הבריא של ההיסטוריה, שהמהלך הבריא הוא לפי דעתם שהחזק והפרא והאכזר הוא ישלוט וכל הרחרוחים והחלשים ייעלמו. וככה הוא כותב, אותו נבל: מצפון אינו אלא המצאה יהודית, הוא שהטיל מום באדם. הם טענו פשוט שהחלשים אין להם כוח, אז הם המציאו את המוסר כדי להגן על עצמם, ובזה הם מנציחים את החולשה ולא נותנים לגבורה ולכוח ולחזק להתפתח. ובאין מצפון, אומר, אין חטא. המושג פשע הוא פרי עולם אשר מאחורינו. וככה הם החדירו את הקידוש, הם קידשו את הפריות האכזרית של החזק, ולעקור מן השורש כל דבר מוסרי. ולכן השנאה שלהם הייתה הרבה מאוד גם נגד לא רק הגוף היהודי, הרבה מאוד נגד התורה היהודית. מי שהיה ביד ושם וראה מה הם עשו מספרי תורה, מתפילין, בצורה הכי מטורפת, בתאוות הרס הכי גדולה, הם התנפלו על הדברים המקודשים האלה. הם כותבים בכתביהם, יש לסלק אחת ולתמיד את התנ"ך ממעמדו כספר דתי. בזאת יושם לחלוטין לעל הניסיון הבלתי מוצלח של 1500 שנים האחרונות לעשותנו ליהודים מבחינה רוחנית. הם קראו לזה שהנחלנו את התנ"ך לעולם, אומנם הם לא יהודים פיזית, אבל הם יהודים מבחינת הרעיונות, ואת זה צריכים לחשף. ולכן לפי דעתם זאת, אין תקנה ליהודי. למשל, הרוסים גם שנו יהודים בתקופת סטלין, אבל הייתה להם פתרון לבעיה היהודית. הם קראו לזה חינוך מחדש. יש לו תפיסות לא נכונות, נחנך אותו, נשלח אותו לסיביר, נחנך אותו שיהפוך מיהודי להיות קומוניסט. כי אצלהם היהדות הייתה דעה מסוימת, מנטליות, נשנה אותה. הם ידעו את האמת, רק בצורה הפוכה. הם ידעו שהעצם היהודי בלתי ניתן לשינוי, ולכן אין שום פתרון אחר אלא השמדה טוטלית. אחרת לא פתרת את הבעיה. וכאן אני רוצה להעלות נקודה מאוד חשובה לנו כציבור דתי. הרבה פעמים זורקים לנו את הטיעון, לו היהדות בגולה הייתה נשמעת לשופר של הציונות שקרתה באותם הימים, קראה לעם לעלות ארצה, כמה היו ניצלים. זה היה יכול להיות הפתרון, ואז לא היה קם כל הדבר הזה. אני חושב, עם כל הכבוד, מי שטוען טענה כזאת הוא פשוט לא מבין את עומק המניעים של הנאציזם. לו הנאציזם היה מתבסס על כך שמה אתה עושה אצלי במדינה, מי קרא לך לפה, אז ברגע שאתה הולך לפלסטינה, אז התפטרנו ממך, תחיה בשלום. הם לא רצו שישאר יהודי בקוטב הצפוני. כל זמן שישאר איזה יהודי אחד, לא פתרו את הבעיה בכלום. הם לא הסתפקו בגירושו מאירופה. ופה יש לי מסמך שהוא ממש לא ידוע כל כך. מסמך מדהים של אחד מהשסעים הנאצים שפרסם איזה מאמר, והוא אומר דברים מאוד מפתיעים. לא יועילו כאן לא המרת דת, לא התבוללות, לא נומרוס קלאוזוס, הגבלת המספר, לא גטו. ישנם שתי דרכים המוליכות לפתרונה היסודי של הבעיה היהודית. הדרך האחת, מיגור והשמדה פיזית של העם הזר הזה שהוכר כמסוכן. אבל הדרך הזאת הוא שולל אותה. למה? הוא אומר שזה לא ילך, טכנית. הוא אומר, אפילו ישמדו דרך משל כל יהודי שוויץ ורומניה עד האיש האחרון, לא יקרב הדבר את הפתרון גם צעד אחד בעיניו. אחיהם ודודיהם של גוגנהיים וכהן ופרוכטמן ופולק בפראג, ורשה, בודפסט, יהיו דואגים למילוי החסר. פוגרומים חלקיים רק מרבים קדושים מעונים, ואילו השמדתו של כל העם 17 מיליונים אינה אפשרית מבחינה טכנית. תשמעו מה הוא מציע, הפתעה. אז הוא אומר ככה, הדרך השנייה היא, וזוהי הדרך היחידה המוליכה למטרה, אם אמנם קשה היא למדי, כאן עשויה לעזור הציונות המלאה, ואותה חייבים אנו הארים להכיר סוף סוף בגלוי, ויוגד הדבר בכל הבהירות. הציונות המלאה, הפרדתו הגמורה של העם היהודי מהעולם הארי, דחיקת היהודים ובני הגזע היהודי עד שיצאו והתיישבו בארץ שתיקבע לתכלית זו, ותהיה נתונה לפיקוח פן ארי וביטול כל זכויותיהם. זאת אומרת, במילים אחרות, הם רצו שהיהודים יתרכזו במקום אחד, שיהיה גטו ענק שיהיה קל להם לחנוק אותם. זה שהם לא הגיעו לכאן, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא הפך את הקערה על פי הרומא למד כבר בשערי ארץ ישראל. לא היה חסר שהוא יקים גם פה, והוא לא היה נבהל מקדושת הארץ. אז ככה שהטענה הזאת, הקדוש ברוך הוא הציל את שארית הפלטה, לולי זאת גם הציונות לא הייתה עוזרת. זה לא מסוג האנטישמיות שרוצה שתצא מרומניה ותחיה במקום אחר. הם פשוט רצו להשמיד כל זכר של יהדות. ולכן כמסקנה של כל הסקירה הזאת שהתחלתי, אפשר להגיד ככה, המלחמה ביהודים הייתה אצלם לא משהו כלכלי, לא משהו צבאי, זה היה מלחמה ביהודים בתור שהם המבצר האלוקי הרוחני המשיחי, והם הנאצים לחמו את מלחמת הכפירה העמלקית נגד הבורא ובבת עינו העם היהודי. כל הנוגע בבבת עינו כנוגע בו. למה הבאתי את כל הסקירה הזאת? כדי לחדד פה שכל המאבק של הנאציזם זה לא במקרה פגע ביהודים, זה היה מכוון ישירות לבורא ולכל מה שמייצג את הבורא ואת התורה שלו. לאור זה עוד יותר מתחזק את השאלה הנוקבת, כיצד תיתכן אמונה לאחר שואה כזאת, שקמים חיות אדם אלה ופוגעים ישירות בקדוש ברוך הוא ובכל מה שמייצג אותו ואין תגובה. כשאנחנו באים להתמודד עם השאלה הזאת, צריכים לזכור קודם שהיא מופיעה בווריאציות שונות. השאלה נשאלת במנגינות שונות. היא נשאלת בפי ניצולי שואה, והיא נשאלת לפעמים בפי ציניקנים שביום השואה הם לא נמנעים מלהסתכל בטלוויזיה ולשחק בבינגו, והם מעלים רק את השאלה הזאת בשביל להצדיק את האתאיזם שלהם, את הכפירה שלהם. ותלוי מי הוא השואל כדי לדעת איך להתמודד עם השאלה הזאת. נתחיל מן הקל אל הכבד. לציניקנים יאמר, אלה שמעלים את זה סתם בשביל לנגח, קשה לענות על תירוצים. מספרים על רב חיים מבריסק, שפעם בא אליו איזה מסקיל יהודי והתחיל לשאול אותו, רבי, אומרים החזיר אסור, פעם במדבר סיני זה היה בשר שמן ובחום זה מתקלקל, זה עושה בעיות, אבל היום בימינו בארצות הקור ויש היום אפשר הכל לעשות בצורה סטרילית, אז מה הטעם של איסור החזיר? הוא היה יהודי פיקר, הסתכל עליו ואמר, תגיד לי את האמת, השאלה הזאת עלתה לך לפני שאכלת חזיר? עלתה לך השאלה ובגלל השאלה התחלת לאכול חזיר או הפוך? אז הוא אומר, האמת היא, קודם אכלתי חזיר. אבל מה זה משנה? שאלתי אותך, תענה לי. אומר לו רב חיים מבריסק, אני לא מסוגל לענות לך. אתה לא מסוגל לענות? רב גאון כמוך? אז הוא אומר, אני יכול לענות על שאלות, לא על תירוצים. אצלך זאת לא שאלה, זה תירוץ להתנהגות שלך. אתה לא רוצה בכלל תשובה. זה דבר ראשון. דבר שני, מבחינה יותר תכליתית, זה חשוב מאוד להדגיש, הרי אלה השואלים הציניקנים, הם לא מתכוונים רק להיות ברוגז עם הקדוש ברוך הוא, הם מתכוונים בכלל לשלול את קיומו. איפה הוא היה? לית דין ולית דיין. אז קודם כל צריך לדעת להפריד היטב, קיומו של אלוקים לא מותנה בשאלה או בתשובה שיש לך על התנהגותו. ואני אתן לזה אולי דוגמה קיצונית. אם מישהו יראה ברחוב אדם מבוגר רץ אחרי ילד קטן בחימה שפוכה וחותך לו את האוזן, מה? מי יאמין שזה אבא שלו? לא יכול להיות שאבא שלו יעשה כזה? לא יכול להיות, משום אופן לא יכול להיות. אבל יעשו בדיקות מעבדתיות, התברר שזה אבא שלו. למה הוא עשה את זה? יש לך שאלה? אבל זה שיש לך שאלה לא משנה את העובדה. קיומו של אלוקים זה דבר שמוכח פילוסופית מהבריאה ומכל ספרי החקירה היהודים, אלא מה, יש לך שאלה על אחת מההתנהגויות שלו. לא בזה תלוי קיומו או אי קיומו של אלוקים. זה כבר מקל ברגע שאתה יודע שיש אלוקים, אז כבר יותר קל להתחיל לחשוב למה ומדוע. אבל מתוך שאלה לא כופרים בקיומו של דבר. דבר שלישי מבחינה רגשית, לאותם כופרים שבעקבות השואה לא רוצים להאמין, אפשר לשאול אותם שאלה פשוטה: אם אין אלוקים ואין תורה ואין אמת כזאת, אז אם כן, נגד מה נלחמו הנאצים בשצף קצף כזה? נגד דבר שאיננו? תשובה רביעית שאני זוכר ששמעתי אותה כשהייתי בחור בישיבת תומכי תמימים, שאלתי פעם את המשפיע שלנו על השואה, הוא ענה לי תשובה מדהימה. כולם מנסים לחפש איך ייתכן שאלוקים, איפה היה אלוקים, הייתכן. הוא שאל אותי שאלה כזאת: האם שיתוק מצפון האומה הגרמנית כולה והשתיקה של כל העולם כולו מול מטורף אחד, זה דבר טבעי? במילים אחרות, בני אדם שהיא אפילו הכי רע בעולם, אדם שרוצח מישהו, מתרגש, הוא מרגיש איזשהו, בכל זאת משהו, לרצוח אנשים בלי שום נקיפת מצפון, זה צריך להיות איזה שינוי באישיות, זה משהו, אז אם זה אצל אדם אחד, אני לא מטורף. עם שלם של אנשים נורמליים שהיה להם נשים וילדים והיה אצלהם חוקים שאסור לרצוח וכדומה, והם ידעו מה זה אהבה ומה זה רגש, ופתאום משתתק להם המצפון? הורגים מיליוני ומיליארדים עומדים מול הרמות גביעות ללא שום נקיפות מצפון וכל העולם שותק. אז הוא שואל אותי, אם אין אלוקים והכל טבעי, בצורה טבעית יכול להיות כזה דבר? זה עצמו הרי לא טבעי. והרעיון הזה כתוב בפרשת האזינו. בפרשת האזינו כתוב, איכה ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה, אם לא קיצורם מחרם והשם הסגירם? לולא היה פה משהו עליון מהשמיים, היה יכול בכלל להתרחש דבר כזה? שינסה לקום איזה מטורף באיזה מדינה ולקרוא לכולם להתחיל לרצוח בני אדם כמו חתולים? הרי אם היו רוצחים 300 אלף חתולים, היו קמים כל צדיקי העולם לצרוח על הזוועה הזאת, כל האנשים של האגודה למען צער בעלי חיים. וכאן שתיקה כזאת, שיתוק המצפון של כל העולם האנושי, זה טבעי זה? זה עצמו מראה שרק כוח אלוקי יכול לעשות דבר כזה. למה? זה עוד שאלה. אבל מכאן להוכיח שאין חלילה? דווקא בעולם טבעי לא יכול להתרחש כזה דבר. נקודה חמישית, האם יש למישהו בכלל ספק שכל אותם רבבות הקדושים שהם הנפגעים של השואה, האם יש למישהו ספק שהם ציוו לנו את האמונה? אם הם היו מתעוררים עכשיו והיו שואלים אותם, נו, כל קדושי טרבלינקה ואושוויץ, נו, מה אתם אומרים עכשיו אחרי זה, להמשיך להיות יהודים? יש בכלל ספק מה הם היו עונים לנו? בוודאי שהם היו אומרים לנו להמשיך כמו שהם גמרו את חייהם עם שמה ישראל מול הכבשנים. והעיקר, זו הנקודה האחרונה שצריך להגיד לאותם ציניקנים, האם שמתם לב שבמסקנות כאלה של אי אמון באלוקים, אתם בעצם מעניקים ניצחון טכני לנאציזם? הרי בשביל זה הסברתי קודם את כל העניין. הנאציזם לא רק רצה להרוג יהודים ולא הצליח להרוג יהודים, הוא רצה להרוג את כל המושג של רוח, מצפון, אלוקות, רוחניות. ואם כתוצאה מהשואה יהודים מגיעים למצב שאומרים, המסקנה שלי שאין רוחניות, אין אלוקות, רק הכוח יעזור לנו, זה בדיוק מה שהם רצו להכניס לעולם. אז מה שהם לא הצליחו לעשות בתאי הגז, אם אתה מעניק להם ניצחון טכני? הרי הם רצו לשרש את כל האמונה באלוקות, במצפון, במוסר, בצדק. ולכן, לסיכום צריך לומר להם, אנא, אם אתם מחפשים משהו להצדיק את הנוחיות של התאוות שלכם, תחפשו לכם טרמפ אחר. לא על חשבון נשמותיהם של 6 מיליון הקדושים שכל חייהם הם הקדישו רק לאמונה ולתורה ולמצוות. זו צריכה להיות התגובה לאלה שסתם זורקים את השאלה מהשרבול בשביל להצדיק את הכפירה שלהם. יותר קשה להתייחס כאשר השאלה הזאת נשאלת מפיהם של ניצולי שואה. אז השאלה היא לא רציונלית, ויהיה קשה לך גם לענות להם רציונלית. הם שואלים את זה מתוך זעם אמוציונלי. נסלח, אפשר לסלוח להם על זה. אבל מאידך גיסא צריכים לומר להם, אחד השירים שהיו בגטו ביידיש, לא מרזך איבר בייטן, הווה נתפייסה. היהודים שרו לקדוש ברוך הוא. אני זוכר, היה לי פעם מקרה בבאר שבע, עמדתי שם במבצע תפילין בתחנה מרכזית, עובר יהודי ככה רגיל, העמידה פלוס. על פי רוב האנשים האלה הם לא כל כך ססים להניח תפילין, אבל ניסיתי את מזלי, והוא מתנפל עליי, אני לא אניח תפילין בשום אופן. מה קרה? אחרי מה שאלוקים עשה בשואה, אני ברוגז איתו. הוא לא כופר, הוא ברוגז איתו. אז אמרתי לו, תשמע, אפשר להבין אותך, עברת צרות רבות, אבל תסתכל גם לצד השני של המטבע, אחרי השואה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא אסף אותנו אל ארץ מבטחים, באנו לארץ ישראל והקמנו פה יישוב ויש לנו מנוחה וצבא ומדינה חופשית, אז צריך גם להודות על הטוב. אז הוא אמר לי, מה? זה הקדוש ברוך הוא עשה? זה החלוצים עשו. אז אמרתי לו, אוקיי, אם זה החלוצים עשו, אז את הרוע הנאצים עשו. מה אתה רוצה ממנו? תחליט, מי עושה בהיסטוריה? רופא אחד מחוץ לארץ התלונן פעם שפה בארץ מתייחסים לרופאים לא כמו בחוץ לארץ. אומר, בחוץ לארץ אם החולה היה נפטר היו אומרים כולו מן אללה, ואם החולה היה מבריא היו אומרים כל הכבוד לרופא. אומר, פה בארץ אם החולה מבריא אומרים וואלה היה נס מהשמיים, ואם הוא נפטר תובעים את הרופא. תחליט, או שאם הרופא הוא העושה אז בין לטוב בין לרע, ואם הקדוש ברוך הוא אז בין לטוב בין לרע. אבל כל זה כמובן, כל הטענות האלה שאלינו, פלוס אם נצרף לזה את האמונה של אלפים מניצולי השואה שנשארו באמונתם, כל זה איננו מסביר עדיין, וגם בוודאי שלא מצדיק. אתם בוודאי יודעים שהשיטה של הרבי היא שאסור להצדיק ולהגיד כאילו היה מגיע לדור או משהו, עד כדי כך שיש אפילו גמרא שאומרת, הרי כנסת ישראל בזמן הגלות נקראת גרושה. אז מספרת הגמרא בסנהדרין, כשהקדוש ברוך הוא שלח נביאים לעם ישראל בגלות ותבע מהם, איך אתם מתנהגים? תשובה ניצחת השיבה כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. כך אומרת הגמרא, אישה שגרשה בעלה, כלום יש לה עליה כלום? גירשת אותי, מה העסק שלך, איך אני מתנהגת? זאת אומרת, אפילו מבחינת התורה, אחרי ספיגת מכה כזאת אפשר להתייחס בסלחנות לזעם שהצטבר אצלם, צריך להפיג אותו. אבל מה, בשביל מה הבאנו את זה? רק להראות דבר אחד, שמבחינה לוגית השואה לא חייבת להוות סתירה לאמונה. מה כן? היא יכולה להיות קושיה צורבת על המושג של הצור תמים פועלו וכל דרכיו משפט, אז זה מעורר קושיה צורבת. אבל מבחינה לוגית זה לא חייב, זה יכול להיות, אבל זה לא חייב להיות סתירה לקיומו של אלוקים. ננסה בעדינות לגעת בניסיונות ההסבר שכל מיני הוגי דעות ניסו להפיס קצת את הקושייה הצורבת הזאת ולתת איזשהו ניסיון של הסבר על התופעה של השואה. וראוי להדגיש, אמרתי את זה הרבה פעמים לאנשים, הרבה אנשים אומרים, תראה, בעקבות השואה מאות ואלפים איבדו את אמונתם. בכך אין פלא, רבותיי. כשמתחוללת סופת הוריקן ובתים מתמוטטים, זה לא הפלא. הפלא הוא שאחרי הסופה רואים שאיזשהו בניין נותר על עומדו, אפילו אחד. זה מעורר את כל החוקרים לחשוב, מאיזה חומרים הוא היה בנוי? מי זה האדריכל שבנה אותו? זה לא פלא שאחרי זוועות כאלה בני אדם לא מחזיקים מעמד ומאבדים את אמונתם, זה טבעי. הפלא שכולנו היו צריכים להפנות את המבט לאותם שרידי שואה שנשארו באמונתם. הייתה לי אמא זיכרונה לברכה שאיבדה 11 אחים בשואה, אז לכן היא פחות האמינה, פחות התפללה. פה הפלא, כאן צריכים להפנות כל אלה שיש להם את הבעיה ואת השאלה, לנסות לבדוק ממה מורכבים כוחות נפש של אותם אנשים שאחרי השואה הזאת, עם כל זה, נשארו מאמינים. ובינינו לבין עצמנו, הם נשארו מאמינים בגלל שהייתה להם תשובה? לא יודע. היה להם הסבר על כך? לא בטוח. בכל אופן, היו כמה ניסיונות הסבר שחכמים שונים ניסו להציע, ואני לא פורש בשמם של אף אחד שמסביר, וגם לא נותן לכם להחליט לבד.